יישר כוח, מה זה טוב. אנחנו בפרק א' במשנה הרביעית, יוסי בן יועזר, יש משניות לכולם? יוסי בן יועזר, מה? קיבלו? לא הגיעו אלה? אז יש לו בכניסה, יביאו. שנכנס ש... מכאן ואילך אנחנו מתחילים את מה שאנחנו קוראים תקופת הזוגות. אני אזכיר במילה אחת, פתחנו בתיאור הכנסת הגדולה. ובתום ימי הכנסת הגדולה מתחילה התקופה של הנהגת הסנהדרין בישראל. סנהדרין במעטפת החיצונית זה שם יווני. בכבוד, בכבוד. שמתאר את בית הדין, את המועצה הגדולה, את הנהגת ישראל, וברשות הסנהדרין, אפשר להיכנס קדימה, וברשות הסנהדרין עומדים בתקופה הזאת זוג. האחד הוא נשיא, נשיא הסנהדרין, והשני הוא אב בית הדין. אנחנו עוברים בפרק שלנו חמישה זוגות. אני מזכיר את התקופה, אנחנו נמצאים בתקופה של היוונים וההתייוונות בישראל, ומיד נזכור את זה ונזכיר את זה בהקשר של המשניות שנלמד. אנחנו עוד לפני מרד החשמונאים. יוסי בן יועזר איש צרידה ויוסי בן יוחנן איש ירושלים, זה לפני המרד. כבר מתרחשות הגזירות המחרידות של אנטיוכוס. הכל כבר קיים, הגזירות מתחילות, הלימוד תורה על הכל, אנחנו צריכים לזכור את זה כשקוראים את המשניות. אנחנו רוצים ללמוד את המשניות על הרקע שלהם, ואז מה הן אומרות לנו פה היום, הרגע, כאן, עכשיו, לכל אחד ואחד מאיתנו. ובתקופה הזאת, עד תוך ימי הבית השני, עוד הרבה זמן, יש הרבה מאות שנים של תקופת הסנהדרין. ובסנהדרין, כפי שאמרנו, בראשה יש זוג, ובדרך כלל שני החכמים שמוזכרים, יש לנו חמישה זוגות בפרק הזה, הראשון הוא הנשיא והשני הוא אב בית הדין. הלל ושמאי. הלל הנשיא, שמאי אב בית הדין. שמעיה ואב תליון. עכשיו אנחנו ביוסי בן יועזר, איש צרידה, ויוסי בן יוחנן, איש ירושלים. עוד מעט ניכנס לתוך התקופה ולכל, אבל נקרא קודם כל את המשנה, כלומר נקרא את שתי המשניות יחד. לא יודע אם נספיק להגיע למשנה של יוסי בן יוחנן היום בלימוד, אבל נקרא את שתי המשניות ביחד, כי הן, המשניות של הזוגות הן גם קשורות, הן משניות זוגיות. יוסי בן יועזר איש צרידה ויוסי בן יוחנן איש ירושלים קיבלו מהם. יוסי בן יועזר אומר, אני בינתיים עוד לא מדבר על אף מילה, עוד רגע, קודם כל קורא. יוסי בן יועזר אומר, יהי ואיתך בית ועד לחכמים, והווי מתאבק בעפר רגליהם, והווי שותה בצמא את דבריהם. יוסי בן יוחנן, איש ירושלים, אומר, יהי ואיתך פתוח לרווחה, ויהיו עניים בני ואיתך, ואל תרווה שיחה עם האישה. פה בעצם מסתיים את המשנה. עכשיו, תוספת של דברי רבי יהודה הנשיא שעורך את המשניות. מה שנאמר ואל תרבה באשתו אמרו. בפשטות, כי כתוב אל תרבה שיחה עם האישה. אז זאת אשתו. קל וחומר באשת חברו. מכאן אמרו חכמים, רואים שזה לא חלק מהמבנה של המשנה. המשנה בנויה משלושה דברים. מכאן אמרו חכמים, כל המרבה שיחה עם האישה, גורם רעה לעצמו, ובוטל מדברי תורה, בסופו יורש גיהנום. משנה חשובה מאוד שצריך ללמוד אותה בנחת. ננסה להגיע, יש לנו כאן, אם כן, בעצם שלוש מטלות. יוסי בן יועזר איש צרידה, יוסי בן יועזר איש צרידה, עם שלושה הדברים שלו, יוסי בן יוחנן איש ירושלים עם שלושת הדברים שלו, והתוספת של רבי בדברי יוסי בן יוחנן איש ירושלים לגבי הדבר השלישי של אל תרבה שיחה עם האישה. ועדיין בראייה של שתי המשניות ביחד, רק מילה אחת חשובה. יוסי בן יועזר איש צרידה ויוסי בן יוחנן איש ירושלים קיבלו מהם. אם אפשר טלפונים. יוסי בן יועזר איש צרידה ויוסי בן יוחנן איש ירושלים קיבלו מהם. זה הניגון של ההתחלה. קיבלו מהם. המהם הזה הוא קצת מורכב וצריך להתעמק בו. קיבלו מהם זה ממי? עכשיו, זה לא מאנשי כנסת הגדולה, כי אנחנו כבר עברנו מאז את שמעון הצדיק ואת אנטיגנוס יששכר. אז קיבלו מהם זה מסובך, כי לכאורה מהם זה שני דורות. אם נסתכל בהמשכים נראה שכל פעם כתוב בזוג קיבלו מהם. תסתכלו שנייה על המשניות הלאה. משנה ו', יהושע בן פרחיה וניתאי הארבלי קיבלו מהם. מהזוג הקודם. ואז זה הגיוני. תמיד מהם זה מהזוג הקודם. יהושע בן פרחיה וניתאי הארבלי קיבלו מהם. יהודה בן טבאי ושמעון בן שטח קיבלו מהם. שמעיה ואבטליון קיבלו מהם. אז הם קיבלו מהזוג. אבל כאן לא היה זוג. כי כאן לא היה זוג. כאן היה אנטיגנוס איסוכור, ולפני כן היה שמעון הצדיק. אז יש באמת מי שגרס במשניות, קיבלו ממנו. קודם כל יש גרסה כזאת, צריך לדעת על קיומה. יש גרסה של קיבלו ממנו, ולא קיבלו מהם. והגרסה של קיבלו ממנו, מובן למה היא באה, כי קיבלו ממנו, הכוונה היא מאנטיגנוס איסוכור. אבל הגרסה שיש לפניכם נדמה אצל כולם, זה אותה משנה, הגרסה שלכם במשניות, והגרסה ברוב המשניות, זה קיבלו מהם, ולפי זה ההסבר הוא מאוד מעניין, הוא הסבר היסטורי חשוב, ואני פותח בו לשנייה אחת רק כדי לשים לב. יוצא כך, שמעון הצדיק, זה אנטיגנוס איסוכור, הם השניים הקודמים. וגם מבחינה היסטורית, שמעון הצדיק היה משיירי כנסת הגדולה. והיו לו שלושה תלמידים גדולים. היו לו המון תלמידים. הגדול שבהם היה אנטיגנוס איש סוכו, שעם מותו של שמעון הצדיק החליף אותו. אבל גם יוסי בן יועזר איש צרידה ויוסי בן יוחנן איש ירושלים למדו אצל שמעון הצדיק. אלא שהם היו צעירים יותר מאנטיגנוס איש סוכו. אנטיגנוס איש סוכו מחליף את שמעון הצדיק, ואחרי שאנטיגנוס איש סוכו מחליף את שמעון הצדיק, כשהוא מת, מתחילה תקופת הזוגות, והם מתמנים להיות הזוג. ולפי זה קיבלו מהם, פירושו, באמת קיבלו מהם. כלומר, יוסי בן יועזר איש צרידה ויוסי בן יוחנן איש ירושלים קיבלו גם משמעון הצדיק וגם מאנטיגנוס. אלא שבמות שמעון הצדיק הם כופפו את עצמם לחברם המבוגר שנעשה לגדול הדור, למוביל התורה הלאה עכשיו, אנטיגנוס איש סוכו. ואחר כך הם נתמנו והיו לנשיא הסנהדרין ולאב בית הדין וזה קיבלו מהם. הפתיחה הזו קודם כל יפה מבחינת הגרסה. יש לה עוד הערה אחת מאוד חשובה, שאם תשימו לב אליה היא מאוד מעניינת. המפרשים נוגעים בה. מה שמעון הצדיק קבע? שהעולם עומד על שלושה דברים. תורה, עבודה וגמילות חסדים. ויש לו שלושה תלמידים. על מה דיבר אנטיגנוס איש סוחו במשנה הקודמת? אל תהיו כעבדים, אלא הבו כעבדים העבודה. אנטיגנוס איש סוחו דיבר על עמוד העבודה. יוסי בן יועזר, איש צרידה, על מה מדבר, מה הנושא שלו? יהי ביתך בית ועד חכמים, והווי מתאבק באפר רגליהם, והווי שותה בצמאי דבריהם. נושא אחד בלבד, על מה הוא מדבר? תורה. ויוסי בן יוחנן, איש ירושלים, על מה הוא מדבר? על מילות חסדים. ולכן יוסי בן יוחנן, איש ירושלים, אומר, יהי ביתך מה? פתוח לרווחה. עניים בני ביתך. לכן גם צריך להבין שאל תרבה שיחה עם האישה קשור לנושא הזה. זה לא פתאום איזו יציאה. במילה אחת אני רק אומר, כיוון שהבית כל כך פתוח, ועניים בני ביתך, נו אז הכל פתוח, אז חברים. אז דווקא אז צריך לשים לב עצמי. כיוון שהכל בכזאת פתיחות, בא יוסי בן יוחנן ואומר, הכל בא, כל היכולת לחסד, כל היכולת לרווחה באה מזה שיש בית. כל היכולת באה מהצניעות הזאת. כלומר, אתה חושב שחסד פירושו, אני פותח בלי כלום ופורץ? אתה מתבלבל. הבסיס הוא ביתך. לא היה בכיכר והזמן את כולם. היה ביתך. הבסיס של ביתך ממנו הכל. תורת חסד. כן. עכשיו אנחנו מתחילים בזוג הראשון. ומתחילים בדברים הראשונים, בדברי יוסי בן יועזר, איש צרידה. יוסי בן יועזר, ואולי עוד הערה אחת חשובה לשתי המשניות הראשונות, הנושא של שתי המשניות הוא ביתך. עוד נדבר על זה בהמשך, אבל שתי המשניות הראשונות של הזוג הראשון מדברות על הבית. קודם כל, בהקשר של היוונים והמתייוונים. אתם מבינים את הערך של הבית? אנחנו מתחילים להבין, עוד לפני שנכנסים, את הגזירות שלא ללמוד תורה, את ה... כשימרדו החשמונאים, ויהיה הניצחון, ויחליטו לעשות את הזכר הגדול של חודש כסלב, של חג החנוכה. מה יחליטו לעשות? נר, איש וביתו. זה בסיס שצריך לקלוט. את הכל מעמידים יוסי בן יועזר ויוסי בן יוחנן על הבית. אם היה משהו שהיוונים רצו לפרק זה את הבית. אחר כך את כל השאר. הגזירה היא על הבית. אני תמיד אומר שכשנתקנה התקנה של, אני לא רוצה להיכנס לזה כי אני רוצה להיכנס למשנה הראשונה, אבל זה מאוד יסודי. כשנתקנה התקנה הגדולה של נר איש וביתו, הרי למה היא נתקנה? כדי שיהיה פרסום מניסה. נכון? אז איך מפרסמים את הנס? מדליקים נרות. אני תמיד שואל את אותה שאלה, כפתיחה לכל ענייני חנוכה, בלי להיכנס. אנחנו את חנוכה נבליע תוך כדי המשניות. כי זאת התקופה. אנחנו בזוגות, אנחנו ביוון. בארץ ישראל, בהתייבנות ובמלחמה. נגיע לזה מיד. אבל כשאדם רוצה לפרסם, נכון? צריך להדליק נרות כדי מה? כדי לפרסם את הנס. היום הרי זה מקצוע פרסום. הדבר האחרון שהייתי מציע לך לפרסם, זה לקחת אששית קטנה ולהדליק ליד הדלת. זה אם אתה פחדן. ככה מפרסמים. אתה רוצה לפרסם, אז הפרסום ברדיו עובד. לפרסם. אני אלמד אותך איך מפרסמים. יש א' ב', תלך לחברה, תעשה, תשקיע, פרסום ומשהו. שים בכיכרות, תעשה בחוצות. ככה. ועוד יותר מזה. את מה מפרסמים? את הנס. עכשיו בוא נעשה חשבון. בוא נבדוק אם הפרסום ברדיו עובד או לא. ממתי מפרסמים את נס חנוכה? יותר מ-2,000 שנה. ורוצים לפרסם את הנס החוצה. יכול לפרסם את הנס. איך מפרסמים? על פתח הבית מבחוץ. בסדר, לא הבנתי למה. אי אפשר על פתח הבית בחלום, לרשות הרבים. אי אפשר בחלום, נו, בתוך הבית. בתוך הבית, בתוך הבית, לפעמים אין ברירה, בתוך, 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 בתוך. אין אף אחד ער, רק אתה. תדליק. תהיה ער, תראה את הנרות. פרסום למי? כנראה מילה חדשה. אבל עכשיו חכו. רוב ההיסטוריה, רוב ההיסטוריה, נשאל, אנחנו הצעירים פה, את המבוגרים פה. רוב ההיסטוריה. העם שלנו לא זכה לפרסם את זה על פתח הבית מבחוץ, וגם לא בחלון הפונה לרשות הרבים. רוב ההיסטוריה היהודית, יושבים פה מכל התפוצות, ברוך השם, קיבוץ גלויות, כולנו פה, מכל התפוצות. מתימן וממערב ומכל חור. איפה היינו יכולים לפרסם? בוא תשאל את זקנינו ויאמרו לנו. שאל אביך ויגדך, זקניך ויאמרו לנו. כשהיה שם את זה על החלון, לא היה פה עכשיו. 2,000 שנה זה עובד. איך זה הצליח? 2,000 שנה, פרסום ברדיו עובד. מה זה עובד? זה רק התחזק. איך זה עובד? חשבתי תמיד לעצמי, עד שהגעתי למסקנה פשוטה. אתם יודעים למה מפרסמים את הנס על פתח הבית? אני אגיד לכם למה. היום כל דבר מפרסמים על הכיכרות. ככה זה נשאר גם. פעם כשלאדם היה בסטה, והוא רצה למכור בקבוק, הוא רצה למכור בשר, הוא רצה, אז מה הוא עשה? לקח שלום סנט קטן, מנורה קטנה, נכון? והאיר את המוצר שהוא רוצה למכור. אתה עובר בשוק, אתה רואה. אתם יודעים את מה מפרסמים בחנוכה? את המוצר שניצח. לוקחים פלורוסן ומאירים את הבית. ואומרים, שלום חבר'ה, את זה ניסיתם לעקור, אה? אז תראו מה חיירק ומה מת. באנו לוודא פה מי קיים ומי לא קיים. את הבית הזה רציתם לעקור. את המזוזה הזאת רציתם שנעקור. את הגזרה המחרידה שלכם בתומעה, בתינוף הזה, שכל בתולה שניסית הולכת קודם כל להגמון ניסיתם. זאת הייתה השיטה שלכם. את כל הקודש פנימה ניסיתם לתמי. מי שידליק נרות בכיכר העיר, זה יפה. זה פרסום מניסה. לא יצא ידי חובתו, שירשום לעצמו. לא יצא ידי חובתו. ידי חובה זה רק בבית. ומהבית... החוצה. זה פלא פלא. איך פותח הזוג הראשון, תודה רבה רבה, איך פותח הזוג הראשון שעוסק בתורה ובגמילות חסדים? ומדבר על הימים של ההתייבנות, של הגזירות. איך פותח הזוג הראשון את חייו? יהי ביתך. השאלה היא עכשיו לא איזה משרד רווחה נקים, כי אנחנו לא דווקא במדינה. לפעמים אין. אבל השאלה היא אם עם ישראל ישמור על בית פרטי שתמיד יהיה פתוח לקהילה. ועניים יהיו בני ביתך. לא תמיד ירשו לנו ללכת לבית המדרש. לפעמים יהיו גזרות שאי אפשר. לא תמיד אפשר יהיה ללכת לספרייה בחוץ. אבל השאלה אם ביתך יהיה בית ועד לחכמים. הפתיחה היא ביתך. בפלא פלאות. כמו שאמרנו שהפתיחה של תורה שבעל פה זה שמעון הצדיק. תורה, עבודה, גמילות חסדים. הפתיחה של ראשי הסנהדרין, כשמוקמת הסנהדרין הראשונה והזוג הראשון שמוביל את הסנהדרין מוביל את הכל. הפתיחה היא המבחן ומבחן הבית. עכשיו נדון איך, אבל לפני שמתחילים, יהי ביתך. זאת הסוגיה. עכשיו, יוסי בן יועזר ויוסי בן יוחנן. יוסי בן יועזר, איש צרידה, אומר, יהי ביתך בית ועד לחכמים, ומתאבק באפר רגליהם, וישותה בצמא את דבריהם. כשאמרתי שמתמודדים עם זמנים קשים, אז צריך להבין את התקופה שאנחנו מדברים עליה. מדובר בראשי הסנהדרין. הגמרא מספרת למשל על גזירה שגזרו יוסי בן יועזר ויוסי בן יוחנן. גמרא במסכת שבת. וכל אחד יבין את הגזירה. גזרו טומאה על ארץ העמים, וגזרו להטביל כלי זכוכית. בתורה הרי צריך להטביל רק כלי מתכת. גזרו טומאה על ארץ העמים. לא ניכנס לפרטים, אבל אין דבר כזה בתורה, טומאת ארץ העמים, חוץ לארץ. אתם מרגישים את האווירה. אמרו, יש מקום שהוא טהור ויש מקום שהוא טמא. יוון מתחילה למשוך את כולנו החוצה. יוון לא רחוקה מישראל. היא מתחילה למשוך את כולם לכיוון היווני. לנו קצת קשה להקל, כי אצלנו התרבות שאיתה אנחנו מתמודדים בארץ היא, לא, היא כאילו לא יוונית. לזה אנחנו קוראים מערבי. זה מבחוץ. תחשבו אבל על ימין שהמזרח התיכון הסובב הוא יוון. הוא לא ישמעאל. לנו היום קשה קצת להקל את זה. לילדים קשה להקל את המתייוונות. מבחינתם המתייוונות זה בניו יורק. אבל זה היה היום בבוקר, זה פה בבית. זה כאן. צריך להבין שיוון מגיעה לארץ ישראל, והיא הופכת את הכל פה למרכז. היא לא מבקשת לשבור את בית המקדש. צריך לקלוט טוב. יוון לא מבקשת להחריב את בית המקדש, זה פלא גדול. זה לא בבל. להחריב? זה לא יפה ביוון. להחריב? זה לא אינטליגנטי. מה פתאום להחריב? זה עושים פרסים, ישמעאלים. היוונים לא מחריבים. הם מפתחים. הם עושים מזה אדריכלות. הם עושים מבית המקדש גימנסיון. הם עושים בחוץ אצטדיון. הם מייצרים את המרחבים לאתלטיקה. הם לא מחריבים. הם מטמאים את השמנים בהיכל. שמים לב לנקודה הזו, זו נקודה מאוד גדולה. מה פתאום להחריב? יש דרך הרבה יותר טובה להחריב. להשאיר. רק לעשות על בית המקדש נשר. כך אנחנו לוקחים גם אתכם, כדי שאתם תרתמו אלינו. איזו שטות זאת להחריב. אנחנו מקבלים אתכם, אפשר לשנות לך. אנחנו מקבלים אתכם, לוקחים אתכם, ואתם שלנו עכשיו. הסנהדרין זה הגוף שאמור לעמוד מול כל הרוחות האלה. אני בכוונה מתחיל היסטורית. אבל כל אחד מאיתנו מרגיש, כשאני מדבר פה היסטורית, אני מדבר פה עלינו, גם עכשיו, עליי. אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. זה הגוף שאמור לעמוד, שאמור לעמוד מול הגזרות האלה ולבנות עולם אחר. עולם מסובך מאוד. יוסי בן יועזר איש צרידה, אני רוצה מילה אחת על יוסי בן יועזר איש צרידה. צריך להבין עד איפה זה מגיע אצלו. עליו מסופר שכשהוא הולך ומשתית את התורה בישראל ובונה את כל מה שהוא בונה, הוא נתפס באבון הגדול הזה, ולוקחים אותו למיטה. אתם מבינים על מה אני מדבר? לוקחים אותו למיטה, את נשיא ישראל. והוא מוצא להורג. הוא מת על קידוש השם. התנא הראשון מהזוגות, זה גם כן נקודה מאוד מעניינת, זה תנא שמת על קידוש השם. כמו הרבה שנים אחר כך, רבי עקיבא. על ידי הרומאים, על ידי הגלגול הבא של היוונים. אגב, איך הם מגיעים בכלל לרומאים? כי אנחנו מכניסים אותם מההתייוונות. הורדוס, רומי, נגיע לכל. הסנהדרין מביאה בעצם את עולם הפרושים מול עולם הצדוקים. הפרושים נוהגים בחיים של צניעות, של התנזרות מהמותרות של עולם הזה, והיוונות מתחילה לפתח את כל ההנאה ואת כל התרבות ואת כל החוץ. ויוסי בן יועזר הולך למות על קידוש השם, ומי שלוקח אותו למיטה, אני פותח בסיפור הזה ומיד חוזר אל המשנה, זה בן אחיו. יקום איש צרורות. יקום איש צרורות הוא לא סתם תליין קטן, הוא צדוקי, כנראה בעל חשיבות רבה מאוד, וגם בעל קשרים מספיק טובים, כי את יקום איש צרורות מינו להיות כהן גדול, השלטון היווני. שתבינו מי הם הכהנים שהם ממנים. זאת אומרת, הוא מקושר, ובשביל להתמנות צריך להיות גם מקושר, ויקום איש צרורות שלוקח את דודו יוסי בן יועזר, זאת תמונת המצב שמתארת את כל הסיפור כולו. אתם רואים את התמונה הזאת לפנינו? בדרך מתאר המדרש, מדרש שבא אגב פרשת השבוע הקודמת. הזכרנו אותו בשנייה אחת בפעם הקודמת בלי להצטחס, אבל כתוב שכשיצחק מריח את יעקב המחופש, אז בירח את ריח בגדיו, וחזל אומרים אל תקרי בגדיו אלא בוגדיו. הבגד, בגד, הבגד בעברית, השורש שלו זה בגידה. כי הבגד הוא בדיוק, כי הבגד הוא בוגד. כי הבגד הוא מה שלא נותן לך להיות מה שאתה. הוא מה שמאפשר לך בלוף. זה הבגד. כמה פעמים אמרנו שהבגדים בעברית, שון הקודש. שמתם לב? אדם לובש בגד כי קר לו, אז הוא לובש בגד. ואם ממש קר לו מה הוא לובש? מעיל לשון? מעילה. ואם הוא רוצה ככה ללכת היום למסיבה, מה הוא לובש? חליפה. כלומר, אתם שמים לב שבעצם כל המילים של בגדים הם איך אתה יכול לבלף? No problems. קצת מייקאפ זה הכל בסדר. עוד בגדים, עוד חליפות, עוד מילים, הכל בסדר. עכשיו, הבגדים שמריח יצחק, הבגדים שמריח יצחק, הוא מריח בעומק לא את הבגדים, אלא הוא מריח את הבגדים, את הבוגדים, את כל מה שנראה כאילו לא שייך ליעקב. אבל הוא יודע שבתוך תוכו הוא קודש. והדוגמה שהוא מריח את ריח בוגדיו של בוגד נאלח, בוגד בעמו, הדוגמה הראשונה שמובאת זה יקום איש צרורות. מי אם לא? אחיין שלוקח את דודו לפייה. מה הוא צריך? כמה נבלות, איזה לכלוך יכול להיות יותר בעולם? מוסרית, סתם ברמה של גוי אחי, על מה צריך? בדרך מספר המדרש על השיחה ביניהם. כמובן מתחילה בציניות. באותה שיחה פונה יקום ליוסי בן יועזר דודו. חז"ל קוראים ליוסי בן יועזר ויוסי בן יוחנן אנשי אשכולות. אשכולות, מסבירים חז"ל, מה זה אשכול? איש שהכל בו. אגב, סתם במרכאות, הערה אחרונה ביוונית, אשכולות זה פשוט אסכולות. אסכולות. ומשם סקול. ואסכולה. והשכלה שבאה מפה. כי סקול זה משכל. לא הפוך. כי סיכל את ידיו, זה רק התהפך. ואשכולות הם יוסי בן יועזר ויוסי בן יוחנן, שמכיסים הכל. ועכשיו תשמעו את השיחה של יקום איש צרורות עם יוסי איש אשכולות. איש צרורות. אמר יקום ליוסי בן יועזר, אמר לו כך, חמי סוסי, אני קורא מהמדרש, חמי סוסי דארכבי מרח, וחמי סוסך דארכבך מרח. בעברית פשוטה, נו, צוחק מי שצוחק אחרון, תראה לאן הובילה אותך האידיאולוגיה שלך, ותראה לאן הובילה אותי האידיאולוגיה שלי. באמת? רעיונות גדולים יש לך. תורה, המשך, אין סוס. חמי סוסי דארכבי מערך, מרי, סוסי זאת אומרת, היוונים, הסוס שעליו אני רוכב, בקיצור, עליתי על סוס טובה, הסוס שלך כבר לא עובד. אולי הגיע הזמן שתחליף אוטו? בעברית אחרת צריך להבין שיקום איש צרורות הוא לא תליין קטן, אלא כהן גדול, צדוקי. ולכן הוא יכול להגיד לו את הדבר הבא. אני יכול לסדר לך עכשיו לחזור בך, הכל יהיה בסדר. חמי סוסי דארכב אמרי, חמי סוסך דארכב אחמרך. ויאללה, בוא נגמור את השטויות שלך. אתם יודעים מה עונה לו? עונה לו יוסי בן יועזר את המשפט הבא, זה פילאי פלוט. תחילת תורה שבעל פה, ראש הסנהדרין, נשיא. עם האחיין שלו הוא מדבר בלימוד, כמו בבית. צריך להבין את המשבר, האחיין הזה בא מבית טוב. עונה לו יוסי בן יועזר כך. אם כך למכעיסיו, קל וחומר לעושי רצונו. כאילו הוא לא פה, כאילו אוטיזם גמור. הוא אומר לו, אני באמת מתפעל, תראה לאן הוביל אותך הסוס שלך. אז אם למכעיסיו מגיע דבר כזה, נו, אתה יודע על מה הולך להגיע לי? זה היגיון, לא? זה קטן, אתה מצייר כלום. שכוח על החיזוק. אם כך למכעיסיו, קל וחומר לא עושה רצונו. יקום עומד בהלם, ואומר לו, עשה אדם רצונו יותר ממך? תצא כבר מהסרט, קוראים לזה היום. תצא כבר מהשיגעון שלך. תסתכל, תהיה מציאותי קצת. תקרא את המציאות. עשה אדם רצונו יותר ממך? איש אשכולו? איש שהכל בו? עונה לו יוסי בן יועזר, תשמעו, ואם כך, לעושי רצונו. כלומר, אם עושי רצונו על טעות קטנה כנראה, על חטא קטן, לא יודע איזה, אבל יש לי מן הסתם גם חטאים שעליהם אני משלם. ודאי. על זה זה מגיע לי, אוי ואי, לעוברי רצונו מה שהולך להגיע. זאת הייתה השיחה. שיחה לפני עמוד התלייה. ואם כך, לעושי רצונו, לעוברי רצונו, וואי, 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 וואי. מסיים המדרש, נכנס בו הדבר ביקום איש צרורות כערס של אחנאי, כמו ערס של נחש. זה חדר אליו, וכשהוא מוציא אותו למוות, הוא מדליק את המדורה, מארגן שם את הצורה שבה הוא יכול יחד איתו למות, קופץ פנימה, ומקיים בעצמו 4 מיטות בית דין. הוא מצליח להגיע למצב של סקילה, שריפה, הרג וחנק. מסיים המדרש במילים הבאות. מתנמנם יוסי בן יועזר איש צרידה. מה אנחנו מבינים בזה לך? ובעולם שם, בין פה לשם, מתנמנם יוסי בן יועזר איש צרידה. וראה מיטתו של יקום פורחת באוויר. אמר, לא יאמן, בשעה קלה קדמני לגן עדן. הוא הגיע לפניי לגן עדן. ועל זה נאמר, וירח את ריח בגדיו, את ריח בוגדיו. בשעה קלה קדמני לגן עדן. למה אני פותח ביקום איש צרורות ויוסי בן יועזר? כי לא לחינם פתח רבי את הזוגות ואת הדורות ביוסי בן יועזר איש צרידה. יוסי בן יועזר איש צרידה הוא נשיא הסנהדרין, והוא ה-wanted מספר אחד. הוא המבוקש מספר אחד על ידי המתייוונות, על ידי העולם שמסביבו. ואת הכוח הפנימי שלו הוא מצליח להעביר כערס של אחנאי לגדול שבחבורה שלו. מה שנסביר למה הוא כל כך מבוקש. מה הכלי? יש כל מיני מידות שהתורה נדרשת. גזירה שווה. מה הכלי השכלי שמשתמש בו יוסי בן יועזר בשיחה עם יקום איש צרורה? קל וחומר. קל וחומר, אומרים חז"ל, אדם דן בעצמו. הוא לא צריך לקבל מסורת מרבותיו. קל וחומר זה היגיון. אם לעושי רצונו כך, לעוברי רצונו. זה קל וחומר. אלא שקל וחומר בדרך כלל אדם דן משני דברים שהוא רואה. אם בקוס הדין הוא כזה, אז בקיר שהוא יותר גדול, הדין הוא כזה. הוא רואה. אבל יש אנשים שיכולים לדון קל וחומר בדברים שאולי אני לא רואה, אבל הם רואים. כי כדי לדון קל וחומר צריך להחזיק שני דברים ריאליים מולי. אני נזכר בעוד שני קל וחומרים מהסוג הזה. אחד מאוחר, אתם מכירים, מרבי עקיבא. רבי עקיבא הולך, ולפני שהוא רואה את השואל יוצא מבית קודשי הקודשים, אתם זוכרים את השואל? שהם התנאים בוכים והוא משחק. לפני כן כתוב שהם הולכים ושומעים מפלטין של רומי. עוד נגיע למעבר מיוון לרומי. אבל הם שומעים מפלטין של רומי, כל המונה של רומי, איזו שמחה, איזו צהלה. הם רוקדים, הם שמחים. ואלה הולכים אחרי החורבן באבל, בעצבות. התחילו הם בוכים. איזו שמחה שם אצל עוברי רצונו, ורבי עקיבא משחק. אמרו לו, מפני מה אתה משחק? אמר להם, אם לעוברי רצונו כך, לעושי רצונו על אחת כמה וכמה. זו אותה מיטה. והאחרון שאני רוצה להזכיר קל וחומר כזה עכשיו כשאני נזכר, הוא קל וחומר שאתם גם מכירים את הסיפור. כולם על הגן, בגן גדלנו על הסיפור, רק אני לא יודע, זוכרים את הקל וחומר. אתם זוכרים את חנה ושבעת בניה. שלא ברור שהיא נקראה חנה, כתוב אם ושבעת בניה. אולי חנה, לא חשוב. אבל ברור שאנטיוכוס, ואלה הימים. אלה הימים, אני יודע, אולי זה בימים של יוסי בן יועזר. אולי זה באותו זמן, שאת יקום איש צרורות לוקחים לפה, וחנה, יכול להיות קצת אחרי. ואז הסיפור המפורסם של האמא ושבעת בניה, שהם מגיעים לפני הקיסר, והקיסר אומר לו, תשתחווה. והראשון אומר, חס וחלילה, והוא אומר לו פסוק. אחרי זה הוא אומר לשני, תשתחווה, והוא אומר לו פסוק. לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, להוציא להריגה. השלישי, הרביעי, אתם זוכרים? ואז מגיע הקטנצ'יק, אתם זוכרים? את הסיפור הידוע? הוא בן שנתיים וחצי כתוב במדרש. אתם רואים אותו עוד לפני חלקה? קטן, בן שנתיים וחצי, עומד שם, והוא אומר לו, תשתחווה. אז הוא אומר לו, אסור. אז הוא אומר לו, בוא חמודילה, אני זורק לך מטבע, ורק תרים אותה. אתם מבינים מה הוא עשה? את איזה כוח הוא רוצה להפעיל אצלו? שכם. מטבע, סוכריה. אני זורק לך מטבע, אתה תרים. כשתרים, אז אתה... אמר לו הקטנצ'יק, חבל עלך קיסר, חבל עלך קיסר. כמה חבל עליך, טיפש רשע, כמה חבל. על כבוד עצמך, ככה אתה חס. על כבוד קונך, לא כל שכן. שומעים קל וחומר? מה, לא קל וחומר שככה תחשוב על הקדוש ברוך הוא? מה, אתה משוגע? אתה לא רואה את הקדוש ברוך הוא? זאת ראייה של תינוק בן שנתיים וחצי. תינוק יהודי בן שנתיים וחצי. חבל עלך קיסר, חבל עלך קיסר. על כבוד עצמך כך, על כבוד קונך, לא כל שכן. השכל הזה נכנס כערס של אחנאי ליקום משטרות. השכל הזה שאומר, שאם רק תחשוב יהודי, בוגדיו, בגדיו, רק תחשוב, אז הנוכחות של האלוקות קיימת בך. אם לעוברי רצונו כך, לעושי רצונו על אחת כמה וכמה. עשה אדם רצונו יותר ממך? זו שאלה מצוינת, זאת השאלה הכי קשה בעולם. הוא שואל את שאלה צדיק ורע, לא רשע וטוב, לא, הוא שואל את השאלות. הוא אומר לו, יוסי בן יועזר, אתה המשבר שלנו. עזוב אותי, בסדר, אני סיפור חולף. מה יגידו? שיוסי בן יועזר הלך להריגה. עזוב, אין יקום יצורות, אני נבל. עליי יספרו שאני רשע, אין יקום יצורות, אז רשע אחר ייקח אותך. תראה את המערכת המשומנת. אז לא אני, אז יבוא מישהו אחר. עשה אדם רצונו יותר ממך, זו שאלה מצוינת. עונה לו יוסי בן יועזר, אבל אם הקדוש ברוך הוא אמר שעכשיו אני הולך למיטה, סוגריים, זה בכלל לא אתה לוקח אותי. אתה בכלל פה? איך קוראים לך? זאת אומרת שאני צריך לעשות איזשהו חשבון בעולם. אבל תלמד קל וחומר. כלומר, איך תלמד? הרי בשביל קל וחומר אני צריך שני דברים להחזיק. תחזיק אלוקות ביד. אתם מבינים את הדרישה של יוסי בן עזר? תחזיק, זה יהיה הגיוני. זה דבר פילי. למה אני מקדים את זה? כי לעניות דעתי זה מה שהוא בא להגיד לנו עכשיו. בא יוסי בן עזר, וקודם כל על הרקע ההיסטורי דיברנו, אבל מתוכו אלינו. יהי ביתך בית ועד לחכמים. הבית שלך צריך להיות בית ועד לחכמים. יש דרשה יפה מאוד של הבן איש חי. אנחנו עובדים רק על הפשט כל הזמן, אבל זו דרשה יפהפייה, אני אומר אותה. היא ודאי לא פשט, אבל היא עומק עצום. הבן איש חי אומר שהתורה נפתחת באות בית. נכון? מסתיימת באות למד. ומי זוכר מה האות האמצעית של התורה? וו. בגלל שהפסוק הוא כל הולך על גחון. ויקרא על הנחש, על סימני תאה, כל הולך על גחון. האות וו היא האות האמצעית. בחומשים זה מופיע. אז התורה מתחילה בבית, מסתיימת בלמד ובאמצע וו. אומר הבן איש חי, זה בית ועד לחכמים. עכשיו זה נראה לכם ספרה, דרשה יפה. ודאי דרשה יפה, אבל אני רוצה שתבין אותו עומק. ועד, בית ועד, המילה ועד, פירושה משהו שאתה מתכנן אותו. הילכו שניים יחדיו בלתי עם נועדו. זה יעד. התוועדות. זה שאנשים נפגשים במקרה בתחנת האוטובוס, לא הופך את זה להתוועדות. מתי אנחנו מתוועדים? כשיש לנו יעד מסוים, שאנחנו רוצים להגיע אליו, יש לנו ייעוד מסוים, יש לנו איזו עדות מסוימת, נכון? אנחנו רוצים לתעד, אנחנו פה בכוונה. השאלה היא, מה אומר יוסי בן יועזר? איך הבית שלי יכול להיות בית ועד לחכמים? אני מבין שבית המדרש הוא בית ועד לחכמים, אבל הבית שלי הוא בית, אני יהודי פשוט. מתי אני זוכר שהבית שלי יהיה בית ועד לחכמים? השאלה היא, למה מיועד ביתך? האם הבית שלך הוא בית ועד לחכמים? האם החכמים, יוסי בן יועזר מדבר עכשיו אל מי שלומד את המשנה שלו? הוא לא מדבר עכשיו אל החבר'ה של יקום משטרורות. הוא אומר להם, תעזבו עכשיו את התקופה ההיא, תעברו אלינו. יכול אדם ללכת לבית המדרש. בהחלט. ולתת את השעות שלו בבית המדרש, ויש את המקום המכובד לחכמים, אבל הבית שלו זה משהו אחר. והמבחן בחיים הוא ביתך. והמבחן בחיים הוא האם ביתך הוא בית ועד לחכמים. האם ביתך, הייעוד שלו, מה המגמה? יש סלון, יש שולחן, יש ספות. מה המגמה בסלון? מה עושים? הרי התוועדו פה מדי פעם. אתה תתוועד עם המשפחה. אתה תתוועד עם חברים. על מה הולכים לדבר? מה הולכת להיות השיחה? אני לא מדבר על דברים רעים. אני לא מדבר על לשון הרע. סתם, מה הולך להיות פה? יש ייעוד או אין ייעוד? תחשבו רגע על החיים. ותחשבו על המושג בהתוועד החכמים. מה המגמה של פינת ישיבה? אתה הולך לאיקאה לקנות פינת ישיבה. מה הייעוד? ישבו ו. סטלבט ו. ו. מה המגמה? להירגע, אני גם בעד. מה המגמה? אתם שומעים מה הוא אומר? הוא אומר, יהי ביתך בית ועד לחכמים. הוא לא אומר, תקנה בית ותארגן בחוץ טנדרים ותשים למעלה מקום וכל יום תזמין. באמת. הוא דן אם הבית שלך מיועד להיות בית ועד לחכמים. אם הוא מיועד להיות בית ועד לחכמים, אתה תהיה החכם. הילדים שלך יהיו החכמים של המשנה. אבל השאלה אם תכננת את הבית באדריכלות בתור בית ועד לחכמים. או שתכננת פינת ישיבה, טלוויזיה גדולה באמצע, ומהצדדים שס. מה התוכנית שלך? הפורמט של השס זה לפי הגודל של ה... לא משנה עכשיו. מה האינץ'? מה התוכנית? מה ביתך? כשהבן איש חי דרש את הדרשה שלו, לדעתי לזה הוא התכוון. האם הבית שלך הולך להקיף את כל התורה כולה? לכן הוא אמר, האות הראשונה, האות האחרונה והאות האמצעית. זה לא רק הברקה מדהימה. הוא אומר, השאלה אם זאת המגמה בהתחלה? ואם אתה יציב עם זה כל הדרך, ואם לשם אתה רוצה להגיע בתכלית. זאת התוועדות. כדי שתהיה התוועדות טובה בכל נושא, אז כדי שההתוועדות תצליח, א', אני צריך לדעת מה המגמה, למה התוועדנו. מה המגמה? מה עושים פה עכשיו? נכון? שלום עליכם. מה באנו לעשות? זה נחמד שיושבים ביחד, רק מה באנו לעשות? בית, אני רוצה מאוד לדעת לאן אני חותר. מה אני רוצה שיצא מפה? התכנסנו כי יש בעיה באבנתי, אבל לאן אני חותר? לא תיקיתור. לאן אני חותר? ג' באיזו דרך אתה רוצה להגיע לשם? זאת התוועדות. בהתוועדות אתה חושב על הבית, על הוו ועל הלמד. בהתוועדות אתה חושב על תחילת התורה, על סוף התורה, ועל הדרך. כשאתה מקים את ביתך ואתה הולך לקנות אותו אצל האדריכל, יהי ביתך בית ועד לחכמים. לחזור להיסטוריה, כי הכל דבר אחד. לחזור להיסטוריה. הרי הוא אומר, יש מצב שאי אפשר יהיה ללכת לבית המדרש. יש מצב שכשתלך לבית המדרש יוציאו אותך להריגה. אז תקנה ספרים. הוא מדבר לפני שהיו ספרים בעולם. אז אני לא יודע מה, אז בחווה, אז במחתרת. אגב, מי שנכנס לאווירה של הימים, זה כל כך יפה ללמוד את המשניות באבות גם על הרקע ההיסטורי. כשהוא אומר, הווי מתאבק באפר רגליהם, הוא קודם כל מדבר על היסטוריה, מחתרת. מחתרת, באים ללמוד, אז הרב יושב על ספסל, וכולם על האפר בשקט שלא יתפסו. לומדים בשקט, לומדים בהיחווה. לכן קודם כל, לפני כל מה שנגיד בהמשך, הוא מדבר בתמונות מציאותיות. אבל אופס, תעבירו את זה אלינו, אותנו לא מעניינת עכשיו ההיסטוריה כהיסטוריה. יש הרבה פעמים שהדיון הוא שבית המדרש לא היוונים ולא הרומאים. היווני הקטן פה אוסר עליך ללכת לבית המדרש. יש אלף סיבות שאתה לא יכול לצאת לשם. לא יקרה כלום. מה ביתך? נתיבות שלום אמר פעם, כותב את זה גם. אנחנו מתפללים, מזכירים את זה בלדוד השם אורי ואישי, ממי יירא. ואומרים שם, שבתי בבית השם, תודה רבה, שבתי בבית, עבדו חמים, שבתי בבית השם כל ימי חיי לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו. אז שואל הרבי מסלונים, הנתיבות שלום, לא הבנתי. שבתי בבית השם, בית השם זה בית המקדש, נכון? גם כהן גדול לא יושב שם כל ימי חייו. מה, הוא לא הולך הביתה לארוחת ארבע? מה, הוא לא שותה קפה אף פעם? כל ימי חיי, בלילה, ומתי בארבע לא סוגרים? מה קרה? מה, השומר אומר הביתה, סוגרים את ה... אומר הנתיבות שלום, לא הבנת בכלל. אחת שאלתי מאת השם אותה אבקש. תשמעו, זה אף לבפל. שבתי בבית השם, בית השם הכוונה היא, אני רוצה לשבת בבית שלי. על כוס קפה. רק אני רוצה שהבית שלי יהיה בית השם כל ימי חיי. זה כל מה ששאלתי. שהבית שלי יהיה בית השם. לחזות בנועם השם ולבקר ביחלו. אחרי שראיתי אותו, חשבתי שאני מבין את הפסוק פעם ראשונה. לא הבנתי אף פעם מה זה אחת שאלתי. חז"ל אומרים שהקדוש ברוך הוא אמר לדוד המלך, זה לא רציני מה שהולך פה. אתה אומר אחת שאלתי. זה אגב פטנט, כדי שאני אקשיב, כי זה בקשה אחת, נשמע. ואז אתה אומר כך, אחת שאלתי מעת השם אותה אבקש, נקודותיים. שבתי בבית השם כל ימי חיי, נון בית, לחזור בנועם השם לבקר בהיכלו. אגב, כי צפנני בסוכו ביום רעי אסתירני, אם אתה כבר פה, בוא נסגור עוד מה. רגעת, סתם לבוא והולכים, מה אכפת לך לגמור כמה עניינים? חז"ל אומרים, אומר לו הקדוש ברוך הוא דוד, לא כך יאה. אמרת אחת שאלתי, תגיד מה אתה רוצה. אבל חכו, זה רק מתחיל. אומרים חז"ל, אמר לדוד, ריבונו של עולם, ממך למדתי. שאמרת, ואתה ישראל, זוכרים, מה השם אלוקיך שואל מעמך? כי אם ליראה את השם אלוקיך, ואם אתה כבר פה, אז זה דווקא בו ללכת בכל דרכיו. אתה שואל אותי? יש לי רב ללמוד ממנו. מה באמת הרעיון? הרעיון הוא שזה באמת אחת שאלתי. אם אני אחיה שבתי בבית השם, אז כל השאר זה נונדה. אם אתה תדע שהשם אלוקיך שואל מעמך ליראה ותבין מה זה יראה, אז כל השאר זה נון בית. יפה. אבל אחרי שראיתי את הדברים אצל הרבי בנתיבות שלום, חשבתי שאני לא הבנתי אף פעם את המושג אחת שאלתי. היום אני חושב שאני מבין את זה. אתם יודעים מה זה אחת שאלתי? אתם יודעים מה זה לחיות חיים כפולים? מכירים את זה? דאבל לייף. בבית מדרש אני X ובבית אני Y. אתם יודעים מה זה אחת שאלתי? כל מה שאני רוצה זה לחיות חיים של אחת. אני שאלתי להיות בן אדם אחד, לא רוצה להיות שניים. אתה יכול לעזור לי? להיות אחד? לא יכול יותר את השקר הזה? די. אחת שאלתי מה את השם. שבתי בבית השם כל ימי חיי. אני רוצה שכל מה שאני נמצא בו יהיה בית השם. אפשר לקבל? אני יודע שאדם נופל. אני יודע שאדם עולה. בסדר גמור. ילד גם נופל בבית, אבל הוא יודע שהוא בבית. אני יכול שאין לי שעות שבהם אני לא בבית, יש שעות שאני כן בבית. אני יכול בית השם כל ימי חיי? אומר יוסף בן יועזר איש צרדה רבי סי לפני שמתחילים. יהי ביתך בית ועד לך. ואז הוא מתחיל. והווי מתאבק באפר רגליהם. מתאבק, יש לו שני פירושים. הפירוש הראשון הוא מלשון אבק. והפירוש של אבק, אוי, דרך אגב, זה פרשת שבוע שלנו. זה ממש הפרשה, ויש בה שני פירושים. זה יפה יפה, הוא רואה יותר מזה, עוד רגע, יותר, זה לא רק שני פירושים. הפירוש הראשון של מתאבק זה מלשון אבק. רש"י מסביר, אתם זוכרים שיעקב נפגש בלילה עם המלאך, מה כתוב? ויאבק איש אמו עד עלות השחר. אומר רש"י, מה זה ויאבק? כשנאבקים, אז מעלים אבק. מלשון זה באה המילה אבק. מה אבק? כלומר, מאבק בא מהאבק. זה נשמע קצת קשה, כי האבק כאילו הוא צדדי. אבל רש"י אומר, אחרת מה פירוש המילה מאבק? מאיפה זה בא? זה אומר, מאבק בא מהאבק שמעלים ברגליים. ויאבק איש אמו העלו אבק. טוב, איך זה במשנה שלנו? מה שאמרנו מקודם. כשהיו יושבים, אז היה הרב יושב על השרפרף, זקן, והתלמידים יושבים על האפר. בסדר? ואז, כשהוא מזיז את רגליו, אז עולה אבק, מה אפשר לעשות? אז מתאבק באפר רגליהם. יפה. זה פירוש א'. פירוש ב' אומר רש"י תורה אצלנו, ויאבק איש עמו. איך? לא, רש"י לא מביא עמוקה. זה עוד דבר. רש"י מסביר אחר. בדיוק. רש"י אומר אבק, חיבוק. מה? שכשנאבקים אבק וחבק, רש"י רואה את זה כאותה מילה, א' וח', גרוניות, א' וח', והוא אומר שכשנאבקים, אז מחבקים איש את רעהו. עכשיו, החיבוק הזה הוא לא חיבוק מותק, אבל הוא חיבוק. כן? בעומק אומר כאן רש"י את הדבר הבא. המאבק נוצר רק על ידי זה שיש חיבוק. אילו היינו רחוקים אחד מהשני, לא היה מאבק. ממה בא המאבק? מהקרבה. אגב, המילה קרבה, אתם שמים לב? מה המילה קרבה? קרב, קרוב. כל המילים, אגב, אותו דבר. ראיתם פעם חברים? וחבורה? וחבורה? איך נוצרת חבורה? כי יש חבורה. אמא אחת פעם באה אליי בבית ספר ואמרה לי, איזה יופי, הילד שלי תמיד בא מהלימודים והכל וזה והכל בסדר, נכון, הכל בסדר. אמרתי לה, כן, חוץ מבעיה אחת. לא ראיתי אותו אף פעם חוזר מההפסקה עם איזה פנס. שאלה אותי, זה רדיו? אתה בסדר? אתה... אמרתי לה, אני דואג. אני לא ראיתי אף פעם שיש חבורה. אני רוצה לראות איזה פנס. הייתה איתי ברוגז זה הרבה זמן. אז בסוף הרגעתי אותה, אמרתי לה, אני לא רוצה שהוא יעשה את הפנס, רק אני צריך פנס. אני צריך פה חבורה. צריך פה קרב. צריך פה חיבור. מרשי ויאבק, שהם התחבקו, והחיבוק הוא המאבק. אגב, עכשיו אני מבין את ההמשך. אף פעם לא הבנתי. בחלום, זה לא בחלום, עם המלאך, בלילה, זה לא חלום. בלילה, מה קרה? ויאבק. נו, בפועל, הרי כשעשיו בא, אז הכל היה הפוך. כי הוא תכנן מלחמה, דורון, לא נכון. מה עשה עשיו מיד כשהוא בא? ויחבקהו. ללשון מאבק, חיבוק. עשיו למד רש"י. מה הוא עשה כשהוא חיבק אותו? אני לא יודע, הוא חיבק אותו במאבק, הוא חיבק אותו בחיבוק. לא יודע, אני גם לא יודע. אבל זה הכל ביחד, זה אותו דבר. הוא אמר לו, אנחנו מחובקים, זה לא יעזור, יש מאבק. אתה לא יכול לברוח יותר מהמאבק. המאבק הזה קיים. יעקב ועשיו נפגשו, אתה תכננת שתמיד נהיה בשני צדדים? לא, יש. זהו, טאץ'. מאבק זה טאץ', נגע, מאבק, חובק. אז ויחבקהו זה המימוש של מה שהוא ראה בלילה, ויאבק. אז רש"י צדק, שהמאבק זה חיבוק. עכשיו תפסיקו חזק. יהי ביתך, נו, בית ועד לחכמים. זה לא עושה לך רב. לחכמים, יש הרבה חכמים. נכון? יש הרבה חכמים. תזכרו עוד פעם עכשיו גם את המקום ההיסטורי. כי יש בעיה, לא כל אחד יכול ללכת לרבו, לא לכל אחד יש את האפשרות עכשיו. אז יש בלגן. אגב, הזוג הראשון מתאר גם בהמשך, לא נדבר עכשיו, פעם ראשונה שנוצרת מחלוקת מסודרת. על זה נדבר בהמשך הזוגות. המאבק מתחיל. וזה מגיע בהלל ושמי, למחלוקות הבאות, לא ניכנס עכשיו. עכשיו תשמעו. מה זה בהווה מתאבק באפר רגליהם? אומר רב חיים מוולוז'ין, תחזיקו, איך עושים בית ועד לחכמים, הוא אומר? שתהיה לך ספרי התורה. הוא כבר מדבר בזמן שלו. בעומק אתם מבינים מה אני מתכוון ביבד. שתהיה לך ספרי התורה. תלמד. וכשאתה לומד רמב״ם, אז תדע לך שאתה באפר רגליו. אבל תיאבק בו. כסח! כלום אל תקנה. כל מה שהרמב״ם אומר, תגיד, לא נכון, בוא נבדוק. אבל אם אתה תעיז להיאבק ולשכוח שאתה באפר רגליו, אז לך הביתה לפני שנכנסת. תלף לא. יהי ביתך בית ועד לחכמים, והווי, זוכרים שהווי זה הווה מתמשך? תהיה בהוויה. איזו הוויה יהודי צריך לחיות? נאבק באבק. זאת אותה מילה בעברית. תאבק. חבורה שתהיה פה. פנסים. תברר. אל תקנה. קדוש ברוך הוא מדבר אליך בתורה. לא הבנת? לא הבנתי. הבית יהיה בית ועד לחכמים, אמרנו מקודם. הרי לא יכול להיות שיוסי בן יועזר מתאר פה עכשיו, אני יודע, היו הרי בתי ועד, נקדימון בן גוריון, עליית בית ניצה, היו בתי ועד. אז כל העולם זה נקדימון בן גוריון. הוא היה עשירי ירושלים. אין לי אפשרות לעשות בית ועד לחכמים. אין לי מה... אז על מה מדבר יוסי בן יועזר? הרי זו משנה שצריכה לדבר גם אליי. על מה שאמרנו. הבית שלי צריך להיות מיועד לזה. ואני אומר לכם, החכמים, בעזרת השם, זה הילדים שלך יהיו. הם יהיו החכמים. כי הבית יהיה בית ועד. כי לזה הוא מיועד. ומה יהיה שם בשולחן? מאבקים. חבל על הזמן, צלחות יעוף. אבל השאלה מה היעד? אם היעד הוא הבית ועד לחכמים, אז על זה זה יעוף. והתבררו הדברים, והתלבנו, והצורפו, והווי מתאבק. בכלל מעניין, הווי מתאבק באפר. היה צריך להיות הווי מתאבק באבק. כי אתה מתאבק הרי מהאבק. אתם יודעים מה ההבדל בין אבק לאפר? הרבי כותב את זה. אבק זה סתם, אבק זה אבק. אפר מצמיח, זה נפשי. כי אפר לכל תהיה. אפר זה דבר טוב מאוד. אבק זה סתם בלגן. אני לא בעד אבק, אנחנו הליגה נגד אבק, נכון? לוחמים באבק. האפר הוא דבר נפלא. והווי מתאבק באפר. כשאתה תרגיש אבק, בדיוק, זה פילי פליות, הרמב״ם הוא האפר שממנו אתה תצמח. כשאתה תרגיש גרגרים של אבק, אבל אתה גרגרים של האפר הזה. זה לא יאמן. אתה גרגרים של מה? של אפר, והאפר הזה יש לו כוח הצמחה אינסופי. אתם יודעים למה הרמב״ם הוא אפר? כך אדמה. היא לא גומרת את עבודת ההצמחה. היא לא הולכת לנוח. זה אתה הולך לנוח. כשאתה לא עודר ולא משקה ולא חורש, עם הצמיחה קוצים. אבל עם הצמיחה, קוצים גדולים. כלומר, היא עושה את אותה פעולת הצמחה, תסלח לי. רק השאלה אם אתה חרשת. זה לא השאלה על האדמה. פה יש אפר. אתה תהיה אבק, ותהיה באפר. והאפר יצמיח. והמילה האחרונה של הפסקה הזאת. והווי, והווי, הוויה מתמשכת, מתאבק. כל מילה באבות צריך ללמוד. אי אפשר לזוז מילה. באפר, מתאבק באפר, באפר רגליהם. אני צריך להיות באפרם, באפר. למה הרגליים פה? והווי שותה בצמא את דבריהם. אז לא מדובר פה על דבריהם. זה אגב דבר מאוד מעניין. בעם ישראל יש איזה משהו שנכנס להיות שלום. אם אני אגיד לכם, כתוב במשנה תורה. אני חושב שלא תבינו מה אני אומר. אחרי שתעשו ככה כמה פעמים בזה, אולי תזכרו שעל הכריכה של הרמב״ם כתוב משנה תורה. איך אומר יהודי? כתוב? כתוב ברמב״ם. כתוב ברמב״ם. זה לא נעים, נניח קוראים לי שמעון. כתוב בשמעון. זה לא עברית כתוב ברמב״ם. זה הרי כבודו מקפיד על העברית, לא? כתוב ברמב״ם. וכשאני מתפלא על מה שאתה אומר, אני אומר, זה רמב״ם מפורש. אני לא מבין, אתה לא ראית רמב״ם? לא, ממש לא ראיתי את הרמב״ם, אתה ראית? כתוב ברמב״ם. אתם יודעים מה זה הרמב״ם? הרמב״ם זה רגליהם. אתם יודעים מה זה הרגליים? הרגליים זה לא האישיות. האישיות זה הלב, האישיות זה המוח. הרגליים זה המעמיד. הרגליים זה מה שנותן לאישיות הזאת להופיע במציאות. בקבלה, נצח והוד, פתח אליהו, פרעין שוקים. חסד, גבורה, זה הזרועות. למעלה יש מוחים. הנצח מה שגורם לדבר להיות נצחי הוא הרגליים. ירושלים. הנצח זה ירושלים. עולים לרגל. ההוד זה בית המקדש. זה הרגליים. זה דבר פילי. הרגליים, אמרנו מקודם, אחנאי, נחש. אתם זוכרים את סיפור תנורו של אחנאי? בלי להיכנס אליו בכלל? זוכרים את רבי אליעזר ורבי יהושע מתווכחים? רבי אליעזר מוציא בת קול מן השמיים, נכון? עוקר חרוב ממקומו. בשלב מסוים רבי יהושע מחליט, זהו, 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 צריך לקרוא לעניינים לסדר. מה הוא עושה? עמד רבי יהושע על רגליו! ואמר, כשהבת קול יצאה, אין כניסה, לא בשמיים. אין קבלת קהל עכשיו. מה זה קשור עמד רבי יהושע על רגליו? ישב רבי יהושע ונגע בסטן. מה זה? עמד רבי יהושע על רגליו ואמר ריבונו של עולם, אתה רוצה בת קול או שאתה רוצה אנשים עם רגליים? אתה רוצה בת קול, אני הולך. כבר כתבת בתורתך אחרי רבי מלאטות. עמד רבי יהושע על רגליו. והווי מתאבק בעשר רגליהם. מבינים את המושג רגליים של חכמים? יש רגליים לדבר? הרגליים זה איך כתוב ברמב״ם. זה הרגליים. זה רמב״ם מפורש. זה הרגליים של הרמב״ם, איך חיים פה. זאת המציאות. זה לא רעיון פילוסופי. לא מכיר חברות בני אדם שצועקים שאריסטו מפורש. לא מכיר. לא מכיר. מכיר דיונים, דיונים על החוכמה, דיונים על המוחין, אבל כתוב ברמב״ם. בכל שפה. ברמב״ם עוד גזוק. המפעיל של רמב״ם. בכל שפה. זה השפות שאני יודע מה לעשות. כל אחד תינוק שנשבע. אבל בכל אתה שומע, אתה שומע חוכמות מכל כיוון. זה רגליהם. והווי מתאבק באפר רגליהם. אל תתאבק רק בחוכמה ותגיד איזו גאונות. לא מתפעל מהאקדמיזציה הזאת. אל תתפעל ותגיד, זה באמת הברקה לא רגילה. אני חושב, שמעתי. רגליים אני רוצה לראות. רגליים, לא מילים באוויר. מס, שפתיים, רעיונות יווניים, רגליים. אתם יודעים מה ההבדל בין יוון לישראל? הרגליים. באתונה חשבו גם כן. ועשו שם אינטלקטים ופסיכומטרים 1,500 כדי להתקבל. אבל אני רוצה רגליים. עמד רבי יהושע על רגליו. והווי מתאבק, תהיה גרגרי אבק, של עשר נצחי, שבא מרגליהם. ואז, אל תדאג, אתה כל היום תיאבק. כל היום תיאבק. זה לא יפגום בנצח של התורה. אתם זוכרים את משה קיבל? זה משה קיבל. משה קיבל, וכשהוא קיבל, אתם זוכרים איך שאמרנו שם, שהוא מחכה הרבה זמן, כי רבי עקיבא עוד לא גמר לדרוש על כל קוץ וקוץ, טילים טילים? בית ועד לחכמים. בבית ועד לחכמים יש מקום לכל כלי הנגינה. זאת שירה. זה קונצרט. אתם יודעים מה זה קונצרט טוב? זה מאבק כוחות. אם מישהו בקונצרט יוותר על המקום שלו, כי הוא נחמד, הלך הקונצרט. אני צריך את המאבק. ומי שמבין מוזיקה מבין שיש שם מאבק איתנים. אני צריך עכשיו אקורד צורם. עכשיו אני צריך חזק. עכשיו אני צריך חלש. אני צריך לשמוע מאבק. אני צריך לראות חבורה. והמאבק הזה מעיד שיש כאן אפר שלא מפסיק אף פעם. איפה בונים את זה? בבית שלך. לא באוניברסיטה. לא בבית המדרש. לא זה האיחוס שלנו. בבית שלך. זה מול יוון. יוון לימדה מה זה קמפוסים. מה זה אוניברסיטאות. מה זה רשות רבים. חיצונית. שקרית, שחצנית. עשינו זה נר איש וביתו. בית המדרש מקימים מסביב לשולחן. ואז בא החלק השלישי. והווי שותה בצמא את דבריהם, זה עוד הווי. לא אומרים הווי ביתך. יהי ביתך, כשאתה בונה את הבית, זה השאיפה. וככה הוא יהיה תמיד הבית. הבית זה לא הווי, הבית זה דומם. אתה זה הווי. הווי מתאבק באפר רגליהם, זה הביטול. והווי שותה בצמא את דבריהם. שותה זה לא אוכל. שותה בצמא זה לא שותה לרוויה. ההבדל בין שתייה לאכילה הוא בהמון דברים. א', אדם יכול בלי לאכול. אדם לא יכול בלי לשתות. אדם שותה כדי לחיות. שותה בצמא זה לא רק כפילות. קודם כל, שותה בצמא זה אדם שותה כי הוא צמא. כי לפעמים אדם שותה כי הוא משועמם. אז הוא שותה עוד קצת, ועוד קצת. הוא יכול לבטל גם. ואז בא בדיוק, ואז בא המשנה ואומרת, אם אתה שותה מה שאנחנו קוראים לומד קורסה. וזה יושב על הקורסה, שותה. שותה כשאתה רווה. לא יתרחש בך שום דבר. תשתה בצמא. כשאתה צמא אתה שותה יותר, אבל יש עוד עומק. אני חושב שיש פה משהו יותר עמוק מזה. שותה בצמא זה משהו הרבה הרבה יותר עמוק. אתם זוכרים את הדימוי של דוד המלך תמיד כאייל תערוג על אפיקי מים? אז מה הדימוי? של אייל ששותה מים? לא. של אייל שאורג למים. דיברנו על זה כמה פעמים בלימוד התניה. אתם יודעים מה הרוויה של האייל? להיות צמא. צמאה לך נפשי. אני לא יודע אם אני רוצה לך להסביר. העונג הכי עמוק הוא זה שאי אפשר לקחת ממני את הצמא. אני רוצה עוד. 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 עוד אני צריך. זה א', תשתה לא כמו ילד שסתם שותה עכשיו, כי הוא לא גמר מספיק קולה בקוס האחרונה. אז תשתה בצמא. אבל הרבה יותר עמוק מזה. זה היה שותה בצמא. ויש גרסה פה, הווה שותה בצמא. ואז לדעתי הפירוש הוא, תשתה ולעולם אל תרווה. תשתה ותישאר צמא. איך מגיעים למדרגה כזאת? כי ביתך, בית ועד החכמים. זה לא מתחיל פתאום. ובבית ועד הזה שתכננת, כמו שדיברנו באיקאה, בתור בית ועד לחכמים, אתה בהווי מתאבק באפר, אבק, אפר, רגליהם. עכשיו אתה עובר לשתייה. בהווי, שותה, בצמא, את דבריהם. כשאתה שותה בצמא, אז היחס שלך לדברים הוא שיש כל הזמן התחדשות. ונדמה לי שאם מתבוננים, יש כאן שלושה דברים. שלושה דברים שכל אחד מהם שונה מהשני. אבל זה שלושה דברים שהם המרכיבים. הדבר השלישי הוא הצמא. הרצון לעוד. הרבה פעמים אתה מרגיש שיש תורה, אבל אין חשק. אין, בסדר, שמעתי אותו כבר. את החידוש הזה כבר שמעתי. לא מתפעל. סבאנו מטובך. סבאנו מטובך. אמרנו פעם, סבאנו מטובך, קדשנו במצוותיך, סבאנו מטובך. דיברנו פעם על הסבאנו הזה. אמרנו, כל אחד מהדברים שם נשמע נהדר. קדשנו במצוותיך, זה נשמע יפה. זה באמת, קדשנו, זה של דתיים. תן חלקנו בתורתך, זה גם יפה. זה מכובד, נכון? תהר ליבנו זה בכלל, עובר מסך. סבאנו מטובך, לא נעים. מה זה סבאנו מטובך? זה בדיוק זה. סבאנו מטובך, זה צדיק אוכל לסוב הנפשו. עכשיו, אינו מטובך זה מצב שבו, אתם יודעים מה קורה לאדם שהוא סווה, ואתה בא להציע לו עכשיו עוד אוכל? הוא אומר לך, אני לא יכול להכניס. אתם יודעים מה זה עכשיו אינו מטובך? שלא תוכל להכניס שום דבר אחר. שכל הזמן אתה תצטרך את זה. שזה יהיה לך חידוש. אמר לי פעם חסיד אחד, למה התורה נקראת שירה? חשבתי, כיוון כזה, כיוון כזה, כיוון כזה. אמרתי לו, הרבה כלים. אמרתי, אתה יודע מה ההבדל בין שיר לדיבור? אמרתי לו, נו. אומר, אבל זה רק בניגון באמת. אמרתי לו, נו. אז הוא אומר, אם אדם הולך להגיד דבר תורה, אומרים לו, תגיד משהו. הוא, אין לו הרבה מה להגיד. הוא, יש לו משהו אחד להגיד, הוא אומר אותו תמיד. אתם מכירים את הבדיחה הידועה על קורח? מכירים את הסיפור? אחד לא היה לו מה להגיד. היה לו רק דבר תורה אחד על פרשת קורח. אבל מה לעשות? לא כל השנה קוראים קורח. יש שבתות אחרות. אבל זה מה שהיה לו, זה הוא ידע. התאמן על זה הרבה ואת זה הוא זכר. אמר את זה אותו דבר, חזר את זה אותו דבר, השפיע את זה. מה לעשות? אז יום אחד הוא ראה שהוא נתקע, וזה לא פרשת קורח, הוא לא ידע מה לעשות. נתקע, ראה פדיחה, הוא חייב לעשות תיקון. הלך הביתה, סיבר מעצמו מטבע בכיס. קבוע, תפור, שלא ישכח. כל פעם שביקשו דבר תורה, הוא היה עושה ככה, אופס, נפלה המטבע, חיפש, 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 הוא אומר, האדמה בלעה את זה. אוי, אם האדמה בלעה, אני נזכר בקורח. והיה שהוא אמר דבר. אז היה לו תמיד דבר תורה ספונטני. כי תמיד זה היה. אמר לי, אתה יודע מה ההבדל בין דיבור לניגון? דיבור, אחרי שאתה שומע אותו בפעם העשירית, אומר את אותו וורד, אתה משתגע. די, שמענו פעם, פעמיים, תסיק לחזור, מספיק, מודניק. אומר, הבא אליך בן אדם, אומר, אני רוצה עכשיו ללמד אתכם שיר. יושבים, ופתאום יושב שם מישהו, ובאללה נזכר בניגון הזה מסבתא מטילדה, לפני 60 שנה. תתחיל לבכות. תשיר עוד פעם. תשיר שוב. זה שיר. אבל אם בא אדם אומר, לא, יש לי שיר חדש. כל ראשון, כל עוד נודניק. אומר, אתה מבין למה התורה צריכה להיות כמו שירה? נראה אותך שומע פעם עשירי. אם כל פעם אצלך זה חדש כמו ניגון, סימן שאתה צמא לתורה. אם כבר היית בסרט הזה, סימן שזה כלום אצלך. נהדר. ואם זה כמו שירה, אם זה כמו ניגון, אז אין דבר כזה פעם נוספת. זה עולם חדש. זה בכלל תורה חדשה. זה הבנה חדשה. הווי שותה בצמא את דבריהם, אתה תהיה במצב שאתה שותה בצמא, אתה תהיה במצב שאתה צמא. אתה צמא לצמאון הזה. תהיה במצב של חשק, כמו חשק באהבה. שהחשק הוא שימשיך להיות חשק. ממה הפחד? מהשגרה, שלא יהיה חשק. ממה הפחד לכם? שלא יתממש החשק? שלא יהיה חשק. כל עצם החשק הזה, עצם הצמא הזה, הוא כל הסיפור. והדבר הקודם לזה, כדי להגיע לחשק הוא מה? בטל. מתאבק באפר רגליים. והדבר הקודם לזה, זה האם קבעת פה קביעות של בית ועד לחכמים. אלה שלושת הדברים. האם נוצרה קביעות בעולם, ידיעה, ייעוד, בית ועד לחכמים? האם אחרי בית ועד לחכמים אתה פונה אליהם בביטול? בביטול של מאבק, אבל בביטול של אבק באפר רגליהם? ואז בא המבחן האמיתי, האם יש התחדשות? האם יש מציאות קבועה של התחדשות? השמעון הצדיק אמר על התורה, על העבודה ועל גמילות חסדים, ושלושה תלמידיו מפרטים עכשיו את שלושת החלקים. כל אחד מהם קובע שלושה עמודים לעמוד שעשה שמעון הצדיק. אנטיגנוס איש סוחו אמר, לעבודה יש שלושה עמודים. לא כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, כן כעבדים המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס, ויהי מורה שמיים עליכם. יוסי בן יועזר איש צרדה אומר, לתורה יש שלושה עמודים. בית ועד, ייעוד, קביעות, ביטול וצמא. יוסי בן יוחנן, איש ירושלים, הולך לדבר על שלושת העמודים של גמילות החסדים. גם אנטיגנוס, גם יוסי בן יועזר וגם יוסי בן יוחנן באים ושאלים איך עמודי העולם האלה שקבע שמעון הצדיק הם עמודי העולם גם בשעה שהחוץ כביכול לא מאפשר אותם. כי מה שהוא העמודים של העולם הוא העמודים של העולם בין אם העולם מבין את זה ובין אם לא. זוכרים? בזה פתחנו ובזה אני עומד. הקל וחומר שמלמד יוסי בן יועזר את יקום איש צרורות הוא שקל וחומר אפשר לעשות על מה שאתה רואה. עמודים אומרים שמה שאתה רואה הוא לא רק מה שעכשיו מאפשרים לך לראות במסך. חבל עליך קיסר. את כבוד עצמך אתה רואה, ואת מה שמקיים אותך אתה לא רואה. חשבתי לעצמי, על שלושה דברים העולם עומד. אז אם העולם עומד, אז מה זה שלושת הדברים? נו, העמודים. את העמודים לא רואים. העמודים הם מתחת לאדמה. העמודים הם היסודות. העולם זה לא העמודים האלה. העולם זה להמשיך אורות עליונים ולעשות לו דירה בתחתונים. זה העולם. העולם זה אור אין סוף שנעלם פה. ואני רוצה לעשות לו דירה, לעשות לו התברך דירה בתחתונים. השאלה היא איך עולם עומד. הרי העולם מתפרק כל שנייה. כל דקה יש הצעה חדשה בעולם. ראיתי כבר לפני איזו שנה, בטח מאז זה כבר התהפך בעוד 50,000 פעם, מחקר, אם אני לא טועה במספר, שאמריקאי ממוצע שמסתובב במנהטן, נפגש, אם אני לא טועה, עם 6,000 פרסומות ביום. 6,000 עולמות שמנסים לפנות אליו. כל אחד אומר מה טעם החיים לפי שיטתו. יש כאלה שזה נצח. למשל, קוקה קולה זה טעם החיים לנצח. יש כאלה שזה יותר זמני. עכשיו, כל יום הוא אמור לפגוש 6,000 מסרים. האמריקאי הזה זה לא ממנהטן בניו יורק. זה הקצב שאתה אמור לעמוד בו בחדשות. אתה פוגש עולמות, 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 עולמות. והשאלה אם יש עולם עומד. יש עולם עומד? עולם עומד זה עולם של מי שלא עלינו, לא עליכם, מובל למיטה. ואומר לי, יקום איש צרורות, תגידי, אתה לא רואה את ההיגיון? ומה לעוברי רצונו כך? לעושה רצונו על אחת כמה וכמה. עד שהוא עושה ליקום איש צרורות גם עולם עומד. אתם מבינים את ההבדל בין איש אשכולות לאיש צרורות? צרורות בעברית זה אבנים. צרורות שזורקים. צרור זה גם כמה דברים שאני צורר. צורר ביחד. גם זה צרור. איש שהכל בו זה כאילו כמו איש צרורות. זה איש שצורר. אבל לצורר יש קונוטציה כל כך רעה, לא? הצורר. נכון? כל כך רעה. אתם יודעים מה זה איש צרורות? עוד ידע, עוד ידע, עוד ידע, עוד ידע, עוד ידע. את זה הוא זורק לכאן, את זה הוא זורק לכאן, את זה הוא זורק לכאן, את זה הוא זורק לכאן. אתם יודעים מה זה איש אשכולות? זה אשכול. הוא הכל בו. אתם יודעים מה זה איש צרורות? זה יש לי רב. יש לו המון 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 מידעים. צור, 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 המון, 6,000 פרסמות ביום. הוא יודע הכל. איש אשכולות, זה יש לו הכל. יכול להיות שיש לו פחות 5,999 מסרים ביום. אבל יש לו משום מה הכל. כך נא את ברכתי אשר הובאת לך, אומר יעקב בפרשה שלנו השבוע. כי חנני אלוהים, וכי יש לי כל. אין לי רב, אבל יש לי כל. יוסי בן יועזר, איש אשכולות, צריך להפוך את יקום איש צרורות. ולגלות לו איך חיים בעולם עומד. וכשהוא רואה את מיטתו פורחת באוויר, הוא אומר, בשעה קלה קדמני לגן עדן. כי הוא מגלה שליהודי, מפני שהוא יהודי, בוגדיו של יצחק, ליהודי מפני שהוא יהודי, יש את הכוח לקיים את המשנה הזאת. הדרישה של יוסי בן יועזר, יהי ביתך בית ועד לחכמים, היא לא דרישה מנשיאים ואבות בתי דין. היא תביעה ממני. אתה יכול להיות חלק אינטגרלי מההתחדשות של התורה, מהשתייה בצמה. עולם התורה בשלושת העמודים שתיארנו, הוא עולם חי שאי אפשר לקחת אותו ממך. הוא עמוד. אתם יודעים מה ההבדל בין עמודים לבין כל שאר הבית? אפשר להזיז תמונות, אפשר להזיז קירות, אבל בשביל להזיז עמוד צריך ללכת אל הקונסטרוקטור ולבדוק. עמוד זז, כל הבית נפל. העמוד הזה שעליו העולם עומד לא יכול להיות מותנה במזג אוויר. מזג האוויר זה בסדר אם הוא משפיע על החלונות, על הצבע. לא קורה כלום, זה הגיוני. יש סדקים. מטריד אותי רק דבר אחד. עם העמודים עמידים. על העמוד הזה של העבודה דיבר אנטיגנוס בשבוע שעבר. על העמוד הזה מדבר היום יוסי בן יועזר. והעמוד השלישי, העמוד של גמילות החסדים, כעמוד, לא כאיזה רעיון יפה, העמוד הזה של גמילות החסדים, שמתחיל גם כן בביתך. מאוד קל לעשות גמילות חסדים ברחוב. אבל העמוד הזה של ביתך פתוח לרווחה. ואל תרבה שיחה עם האישה. העמוד הזה של החסד שפורץ החוצה ויודע להצטמצם. העמוד הזה השלישי שהוא עמוד שלא יכול להשתנות. שהוא עמוד קבוע. אם כל אחד שייך לתורה, זאת אומרת שכשנגיע למשנה בשבוע הבא בעזרת השם של יוסי בן יוחנן, אז גם העני שבישראל נתבע שביתו יהיה פתוח לרווחה ויהיו עניים בני ביתך. צריך להבין איך. כל אחד יכול להיות יהיו עניים בני ביתך, ואנחנו יודעים את זה. שכל אחד יכול להיות יהיו עניים בני ביתך. זה אין סיטואציה שזה בלתי אפשרי, כי זה עמוד. אלה שלושת התלמידים, אלה שלושת העמודים. העמוד של יוסי בן יוחנן, איש ירושלים, וזאת השם בפעם הבאה. שבוי, חנניה.